חדש שהגיע אליי בימים אלה, מרתק מאוד, עיר שאני מאוד אוהב, לא רק את בהיבט העתיק שלה שכולנו מכירים, אלא גם בהיבט העכשווי, נקרא לזה המודרני והלפני המודרני, והנה מסתבר ש... ולא הרבה ידעתי, כי כולנו מדבר, אני מדבר על בית שען, העיר בית שען, ובעיר בית שען כולנו למדנו, מכירים הרבה מאוד, כמובן, על התקופה שקדמה לתקופה הרומית, והתקופה הרומית, ועד המאה השביעית, והנה מסתבר שבית שען יש לה סיפור מרתק, גם בתקופה האוטומנית ובתקופת המנדט, והנה ספר נהדר שיוצא בימים אלה, נקודה עברית בבית שען, קהילה יהודית בעיר ערבית בשלהי התקופה האוטומנית ובתקופת המנדט, הוצאת מגנוס הנהדרת, ואני אומר שלום רב לדוקטור ראובן גפני.
שלום, שלום.
שמלמד במחלקה ללימודי ארץ ישראל במכללת כנרת, שכידוע קרובה... מה? די קרובה, די קרובה.
קרובה מאוד, אנחנו שכנים ברמות אלו ואחרות.
בדיוק, אתה חוקר של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בעת החדשה, ו... ואולי באמת נתחיל על, על, על הנוכחות היהודית בערי, בערים הערביות באמת בתקופה הזאת.
האמת היא שהקדמת נכון, אני חושב, יותר טוב ממה שאני יכול להגיד, שאנחנו לכאורה מכירים את הסיפורים. כשאנחנו מדברים על בית שען, אנחנו מדברים על, או על העת העתיקה, כמו שאמרת,
נכון.
או על מה שאנחנו מכירים משנות ה-50 ואילך, ואלו סיפורים חשובים, אין ויכוח על זה. וכשאנחנו מדברים על התיישבות בארץ ישראל, נגיד בעלייה הראשונה, אז אנחנו מדברים על המושבות ועל ערי הקודש, ועל דברים שהם מאוד מוכרים גם על הקיבוצים והמושבים. אבל מה שאנחנו פחות מודעים זה ש... היו גרעינים יהודיים, לפעמים קהילות ממשיות של מאות תושבים, כמו שהיה בבית שען, ולפעמים רק נוכחות מצומצמת יותר גם בלא מעט ערים ערביות, שאם אני אומר את השמות שלהם עכשיו, אולי זה יפתיע. אז בית שען כבר עשינו ספוילר, אז כולם יודעים שאנחנו מדברים על בית שען, אבל גם בצמח, שהייתה עיירה ערבית, סמך, הייתה קהילה יהודית, וגם בבאר שבע, וגם בעזה, וגם ברמלה.
ואני יודע על ג'נין.
ועל ג'נין, ובתולקרם אפילו מסר לי דווקא תושב ערבי שיש לו קצת חומרים על יהודים בתולקרם, ובנצרת היו כמה עשרות משפחות.
יש, עכשיו... סיפור, יש סיפור מעניין רובן על, 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 על הפלמח שהתלבט מאוד על ג'נין, ובסופו של דבר החליטו לא להיכנס לשם, והקהילה היהודית פשוט עוזבת את ג'נין, זה סיפור מדהים.
עכשיו, בחלק מהמקומות, כמו בג'נין אגב, הקהילה היהודית במקומות האלה הייתה בעיקר אנשים שעבדו אצל השלטונות המנדטוריים, הבריטים, או כשוטרים, או כפקידים, אנשי רכבת, הרי היו גם תחנות רכבת במקומות הללו, אבל לבית שען, וזה הסיפור שלנו למעשה, זאת קהילה שהיא למעלה מ-200 אנשים, אני חושב שרוב האנשים לא מודעים לסיפור הזה, אבל לא רק 200 אנשים, אלא גם מרפאה, מרפאה עברית של הדסה, ובית ספר עברי שמדברים ולומדים בו עברית מטעם הנהלה הציונית, ומוכתר שהוא נציג היהודים במועצת העיר בית שען בצורה רשמית. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, כמובן בית כנסת ושוחט וכל מה שצריך. יש פה קהילה מאוד מאוד גדולה, והשאלה היא כפולה, וזה מה שניסיתי לעסוק בספר, זה קודם כל לספר מה היה. בואו נמלא את הפרקים החסרים בהיסטוריה של בית שען, ואגב כך גם של הערים האחרות שאתה מזכיר.
כמה יהודים היו בבית שען באותה תקופה, בתקופה האוטומנית, בתקופת המנדט? והשאלה היא גם, מה בעצם הם חיפשו שם? זאת אומרת, למה לא במקומות הזכרת את המושבות, את הקיבוצים? למה בית שען?
זאת שאלה טובה. אז קודם כל לגבי הכמות, היהודים הראשונים הגיעו לבית שען בשנות ה-90 של המאה ה-19, לפני משהו כמו 120 שנה, והם היו בודדים. אבל בשנות ה-20 הם מגיעים, צומחים יותר ויותר, עד מאורעות תרפ"ט 1929, שאז הם היו בשיא, הקהילה הייתה בשיא, כמעט 230-240 איש, אחרי המאורעות יש דלדול גדול, ובסוף המרד הערבי העיירה נעזבת על ידי היהודים לחלוטין. עכשיו השאלה...
לחלוטין, ראובן?
זה?
לחלוטין אתה אומר,
כן,
וואו.
כן, לחלוטין, נשאר שם לאחר המרד הערבי רופא אחד, וואו. יוסף לרס, רופא יהודי אחד שנרצח במרד אחרי איזה שנה לאחר מכן.
זה סיפור מדהים.
ויש עדויות על עוד שוטר או עוד רופא אחד בשנות ה-40, אבל זו לא קהילה, זו לא נוכחות. אבל מה הם חיפשו שם? זאת השאלה, ואתה, זאת אומרת, נכון. זה באמת מה שאנחנו מנסים לענות.
נכון.
והתשובה היא שהם מחפשים שם מה שכל אדם מחפש, שזה פרנסה. מקום שהוא יכול לפתח את המשפחה שלו ולפתח את, את העצמאות הכלכלית שלו. אנחנו צריכים לזכור שבית שען יש תחנת רכבת, ומי שסוחר עם שבטי הבדואים בסביבה למשל יכול לקנות מהם תצרוכת חקלאית ולייצא אותה דרך נמל חיפה או דרך דמשק, כי הרכבת מגיעה עד דרה, רכבת העמק, דרך צמח ודרה ודמשק. זאת אומרת, בית שאן היא על הדרך, היא על הדרך הראשית. יותר מזה, היא גם קרובה לגבול עם ירדן, לגשר, גשר שחוסן, מה שאנחנו מכנים היום, שהיה אחד המעברים המרכזיים אל עבר ארץ ישראל המזרחית, או עבר הירדן. קרי, זה גם מקום שהוא באמצע, וחוץ מזה שיהודים, כמו אחרים, מגיעים לכל מקום, כי החיים לוקחים אותם לכל מיני מקומות. עכשיו, היו יהודים שחשבו שהם גם יעסקו בבית שאן קצת במסחר, אבל גם קצת בחקלאות סביב העיר, וזה הצליח פחות מכל מיני סיבות, בעיקר משום שהמוסדות הלאומיים לא כל כך עזרו להם בדבר הזה. אני לא חושב שבגלל איזושהי שנאה כלפי היהודים שגרו בבית שאן או משהו, אלא חוסר הבנה מה באמת הם עושים שם היהודים האלה. צריך לזכור שרוב היהודים בבית שאן, בתקופת המנדט, היו קורדים, כמעט כולם, יהודים יוצאי קורדיסטן, שהגיעו מטבריה, חלקם הגיעו ישר מקורדיסטן, מאירביל ומקומות אחרים, והם לא בדיוק מדברים את השפה הלאומית, העברית, חלקם בכלל לא דוברי עברית, מרביתם הגדול לא יודעים לכתוב עברית, הם מעידים על זה על עצמם, זה לא אני ממציא. הם כותבים ממכתב שכותב מישהו בשמם, אנו לא יודעים לכתוב עברית, אנחנו רוצים לכן בית ספר. אז בעצם אף אחד לא ידע לאכול את הקהילה הזאת. מה, קודם כל השאלה שאתה שואל, מה אתם עושים שם?
כן.
והאם אתם חלק מהפרויקט הציוני? עכשיו, מה שחבל זה שהסיפורים האלה הלכו לאיבוד. אין לנו תיעוד מספיק של הסיפורים
יש,
האלה.
כן, אנחנו פשוט, אתה יודע, אני ככה צריך לצמצם לצערי הרב, היינו יכולים, אני גם שומע. הספר שלך, אגב, הוא מרתק בצורה בלתי רגילה, למשל פרק בעמוד 180, שוב אנחנו עם ראובן, דוקטור ראובן גפני, על הנקודה העברית בבית שאן, בתקופה של התקופה האוטומנית, תקופת המנדט, למשל זו נקודה מאוד מאוד חשובה שאתה כותב שם, על הקשר לקיבוצים הדתיים, טירת צבי, שדה אליהו ועין הנציב, וזה בעצם סיפור מאוד מאוד מעניין על החיבור בין אנשי בית שאן למתיישבים
הדתיים. זה פספוס היסטורי. אם הקיבוצים הדתיים היו עולים כמה שנים לפני כן, אז אולי היה, בגלל שהיה ביניהם באמת קשר, כמו שאתה אומר, כי כולם דתיים, כן. אולי הקהילה בבית שאן הייתה שורדת יותר, אבל הקשר היה ממש של שנה אחת, ואז העיירה נעזבת, והקיבוצים עלו על הקרקע, טירת צבי ושדה אליהו, ואחרי זה אין הנציב, כשכבר אין יהודים כמעט בבית שאן. אז היה קשר טוב, אבל הוא היה קצר טווח, וזו קצת...
אני אגיד לך מה הספר הנהדר שלך עשה לי, רובן. הספר בעצם עוד יותר חיזק אצלי את ההבנה, כי הרי התיישבות קובעת גיאוגרפיה, אנחנו יודעים את זה, וזה חיזק אצלי עוד יותר עד כמה צריך לחקור את מה שקרה כאן, זה גם פרק שלם אצלך פה בספר, כמה צריך לחקור באמת את אותם יישובים יהודים, אנחנו סוגרים במה שהתחלנו, את אותם יישובים, כן, את אותה נקודה יהודית שהייתה לפני קום המדינה, ושמעתם ככה את הטלפון, לצערי ככה מתנתק לפני שהספקתי להגיד לרובן שלום, אז אני שוב תודה גדולה לדוקטור רובן גפני, נקודה עברית בבית שאן, הוצאת מגנס, ונגיד תודה גדולה לרובן.